אתם מאזינים ל-SBS בעברית.
שלום לכולם, כאן מייקל ברטורה מ-SBS בעברית. אני מדבר עם איתי פלשר שנמצא בארץ, ואנחנו הולכים לנסות להבין קצת יותר את איך איתי רואה ומבין את מערך הבחירות שמגביר את התאוצה שלו בימים אלו. איתי, שלום ותודה שבאת לתוכנית.
בוקר טוב, נחמד להיות פה.
בוקר טוב. ספר לנו בקצרה קצת עליך.
כן, אז אני גדלתי במלבורן, הייתי מורה בתיכון שם במספר בתי ספר יהודים, וב-2018 אני עליתי לארץ עם המשפחה שלי, ועכשיו אני עיתונאי עם The Jewish Independent, שזה עיתון יהודי לקהל אוסטרלי.
אנחנו מדברים איתך כי אנחנו רוצים להבין את נקודת המבט של מי שנמצא בארץ בתוך הזמן הזה, הזמן הנוכחי שבאמת התחילה למעשה מערכת הבחירות, אפילו אם לא חוזה רשמית, ורוצים להבין קצת יותר את הניואנסים ממישהו שיכול להסתכל על זה מהנקודת מבט המקומית. אני רוצה לשאול אותך על הברית שהוכרזה בין בנט ללפיד, ושנועדה לכאורה, לפי דברים שהם אמרו, לפתור את בעיית הפיצול במחנה שהוא כנגד נתניהו, בזה שהם מסמנים את עצמם כגוש המתחרה או כגוש המוביל. האם באמת מדובר בחזון משותף, או באיזושהי שותפות יותר אינטרסנטית לבנט וללפיד?
כן, אז האיחוד הזה, זה נותן משהו חשוב לבנט ומשהו חשוב ללפיד. לפיד יש לו, עם המפלגה שהוא בנה, יש עתיד, יש לו מערך של מאות או אלפי מתנדבים בארץ, יש לו, הוא קמפיינר מעולה, יש לו מטה כמעט בכל עיר בארץ, וזה עוזר מאוד שאתה רוצה לבנות מערך בחירות, אתה צריך להגיע להרבה אנשים, ובנט אין לו את המערך הזה עם המפלגה שלו שהוא הקים לפני חודשיים, אז זה נותן לו הרבה להוסיף את לפיד לרשימה שלו, ולפיד שלפני חודש-חודשיים הוא כמעט קרוב לאחוז החסימה או 5-6 מנדטים, להצטרף למפלגה גדולה, זה מבטיח ש הוא יהיה בכנסת הבא, וגם מספר ח"כים מהרשימה שלו גם יהיו בכנסת הבאה. אז זה כזה win-win לשני המפלגות. מה ש, you know, אנחנו תמיד אומרים במתמטיקה, you know, 2+2=4, אבל זה לא ככה כשמאחדים מפלגות. ומה שקרה זה שהאיחוד קרה, זה לא באמת נתן להם בוסט בסקרים יותר משם היו רצים כמפלגות שונות, ואפילו עכשיו מי שעולה הכי בסקרים זה גדי אייזנקוט מהגוש הזה, לא המפלגה של בנט ולפיד, אבל you know, הבחירות עדיין מספר חודשים מעכשיו, אז דברים יכולים להשתנות, אבל זה האסטרטגיה שהם חושבים שבנט כאילו הוא עושה גמבל, הוא חושב שאם כולם רואים בסקרים שהוא המפלגה הכי גדולה, אז בסוף אנשים רוצים להצביע למנצח. אז להיות ראש של הגוש, זה מבטיח לו את האפשרות להיות ראש הממשלה. מה שאני חושב שיקרה זה שהאיחוד הזה, אם זה לא פופולרי, יכול להיות שהוא כן יהיה המפלגה עם הכי הרבה כיסאות, אבל הגוש לא יהיה לו 61 מנדטים.
זאת אומרת, עדיין אנחנו נמצאים בפני מצב דומה שהיה לפני כמה שנים, שהם חזרו והלכו למערכות בחירות, כי אף פעם לא הייתה החלטיות בצורה שהגושים נספרו לבסוף. זה מה שאתה אומר?
כן, לפי כל הסקרים שאני קורא, אני קורא סקרים כל יום, אני רואה את כל הרעיונות עם כל הח"כים, נראה לי שאין לגוש נתניהו 61 ואין לגוש השינוי 61, אז זאת אומרת שהדרך היחידה שיהיה קואליציה זה עם המפלגות הערביות, שיכול להיות שהם ילכו עם ליכוד, אבל זה כי ביבי הציע את זה בעבר, אבל זה נראה לי עכשיו ממש לא ריאלי, וזה יכול להיות שהם ילכו עם גוש השינוי, שזה של בנט ולפיד ואיזנקוט, אבל ליברמן ובנט גם כבר הצהירו שהם לא רוצים שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה שלהם, אז כרגע אם הסקרים יוצאים וכולם שומר את ההפלחות שלו, אז זה יהיה סבב בחירות וסבב בחירות וסבב בחירות. אם משהו משתנה והגוש השינוי או גוש נתניהו אומרים שכן, אנחנו רוצים שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה שלנו, אז יש להם דרך ל-61.
אתה יכול לנסות להסביר למאזינים שלנו למה בעצם? זאת אומרת, בכל זאת יש 20% מהתושבים בארץ, 20% מישראל הם ערבים. זה נראה שהקונסנזוס הוא די החלטי בנושא שלא מוכנים לקבל מפלגות שהן לא ציוניות בקואליציה, אבל אם מסתכלים בחמש שנים האחרונות, אז רואים שהייתה ממשלה של בנט עם מפלגה ערבית, ושלפי כל המדדים של תפקודי ממשלה, מבחינת דברים, תקציבים שעברו, ואחרי זה באמת השתמשו בהם למה שהם היו אמורים לקרות, מדדי פשיעה, מדדי חינוך, כל הדברים האלה, הדאטה מראה שתפקדו די טוב. איך אנחנו עדיין נמצאים במצב שבו הטאבו הפוליטי הזה חזק כל כך?
כן. זה השאלה פה, זה באמת איך אתה מגדיר את המילה ציונות. אז בגוש השינוי הם אומרים שמפלגה כמו עוצמה יהודית של בן גביר, הנזק שהיא עושה למדינת ישראל, היא במפורש מפלגה אנטי-ציונית. הם אומרים שמפלגת, כמה מפלגות של החרדים שהם לא משרתים בצהל ויש להם עמדות מאוד מנוגדים לרובם בנושא מגדר ואיכות הסביבה וכל מיני להט"ב וכל מיני דברים האלה, הם גם אומרים שהם אנטי-ציונים, וגוש נתניהו אומר שמפלגות ערביות ש... מאמינים בשני מדינות, יש אפילו אנשים במפלגות הערביות שאומרים שישראל ביצעה רצח עם בעזה, שזה משהו קשה מאוד לישראל לשמוע, אז הם אומרים שהם מפלגות אנטי-ציוניות. מה שאתה מגדיר כציוני או לא ציוני, זה תלוי בדרך שאתה רואה את המטרה של המדינה. אם אתה רואה את המדינה כמדינה יהודית לפני שהיא מדינה דמוקרטית, אז גוש נתניהו מתאים לך יותר. אם אתה רואה שזה יותר חשוב שזה יהיה מדינה יהודית ודמוקרטית בבת אחד, אז גוש השינוי יכול להיות יותר מתאים לך. כמישהו שגר בירושלים, ש-40% מהעיר הם פלסטינים, רובם בלי זכות הצבעה לכנסת, אני רואה כל יום שאני הולך, אני עולה על אוטובוס, או אני הולך להדסה, או שערי צדק, ורוב הצוות זה רופאים ערבים, זה נהגים ערבים, הם חלק מהאוכלוסייה פה, ואני מרגיש ש, אם יש אוכלוסייה שהיא 20% מהמדינה, היא צריכה להיות, צריכה שיהיה לה ייצוג בקואליציה, בדברים שקשורים להם. כמו פשיעה, שזה הדבר הכי חשוב לחברה הערבית לטפל בה, אבל גם חינוך וגם רווחה וכל הנושאים האלה, אבל זה טבו. היה לנו הרבה ממשלות עם מפלגות חרדות ועם בן גביר, שזה לא בקונסנסוס, אבל אנשים התרגלו לזה. לא היו הרבה פעמים שהיו מפלגות ערביות בקואליציה בישראל, אז זה עדיין משהו שקרה עם בנט ולפיד, וזה רק המשיך לקצת יותר משנה, אבל נראה מה יקרה. גם החדשות מהשבוע זה שהולך להיות איחוד בין רם לטל ולחדש, אז זה גם אם הם רצים ברשימה משותפת, גם ביניהם יש עמדות מאוד שונות על כל מיני נושאים חברתיים ומדינים, אז איך הם, מה הם יחליטו אם יישארו ביחד או אם יהיו בלוק טכני, ואז כל המפלגות הקטנות יפכו לצד שלהם. ברור מהסקרים שמפלגה ערבית שהיא רצה כרשימה משותפת מביא הרבה יותר קולות משניים או שלושה מפלגות קטנות.
זאת אומרת, הציבור הערבי, כשהוא רואה מפלגה משותפת, יוצא יותר לקלפיות ובוחר
ברור, כן,
באחוזים
כן.
יותר גבוהים. וזה כן. מתחבר למה שאמרת מקודם, שבאופן כללי אנשים אוהבים, אנשים, אתה חושב שאנשים רוצים לבחור מישהו שיש לו סיכוי באמת להחזיק יותר כוח.
ובסוף כל אחד רוצה להצביע למישהו שיהיה בקואליציה, לא באופוזיציה. אז אתה, הרבה אנשים מצביעים למפלגות שאפילו הם לא מסכימים איתם, כי הם מצביעים טקטיק, הם חושבים, כאילו, אם המפלגה הזאת יש לה סיכוי יותר גדול להשפיע על משהו שחשוב בשבילי, אם זה יוקר המחיה, או אם זה ביטחון, או אם זה המלחמה נגד איראן, או מה שזה לא יהיה, אז אנשים בוחרים את המפלגה הזאת, אפילו אם יש חק שהם עובדים יותר במפלגה אחרת.
כן, זאת אומרת, בחירה של the least offensive that has a כן. chance to get power. כן.
כן. גם יש עוד אפשרות שלא העלינו את זה, שביבי לא יבוץ. הוא עכשיו, you know, בדיונים עם הנשיא הרצוג על חנינה, ואם הוא יקבל חנינה, הוא לא בן אדם צעיר, יכול להיות שהוא לא ירוץ לכנסת, ואז כל מה שאמרתי לא נכון, וכל הגושים והכל משתנה, וזה סיפור אחר, וזה not likely, אבל זה יכול לקרות גם.
זה אחת מהסיבות שאנחנו באמת רוצים לדבר עם מישהו שנמצא בשטח, כל כמה שבועות, כדי להבין באמת איך זה נראה בראייה מקומית. בוא נסיים בשאלה שהיא קצת יותר אתרית, אבל מאוד חשובה. כמה תקווה לשנה הבאה, לשנתיים הבאות? המדינה עברה שנים קשות ביותר, גם מבחינה חיצונית וגם מבחינה פנימית. כמה תקווה אתה מרגיש בעצמך וברחוב?
יש פתגם באנגלית שאומרים, fake it till you make it. שזאת אומרת שלפעמים אתה מסתכל על כל הנתונים, ואני קורא עיתון כל בוקר ואני רואה חדשות, וממה שאני רואה אמור לי לא להיות תקווה, כי יש כל כך הרבה בעיות פה שבטח רוב הצופים מכירים אותם, אבל אתה צריך להאמין שיהיה פה יותר טוב, אם זה בא מאמונה דתית, או אם זה לי זה בא מעבודה שאני עושה, אני עובד בפיוס בין יהודים וערבים, אם זה בא מהספרים שאתה קורא, או המוזיקה שאתה שומע, או החברים, או המשפחה שלך. קשה מאוד לחיות בישראל אם אתה חושב שמחר יהיה יותר רע. יש סיבה שבישראל יש יותר עמותות מאשר בכל מדינה אחרת בעולם. אנחנו כל יום ממציאים משהו חדש לתת לנו תקווה שאפשר לשנות מה שקורה פה לצורה שיהיה לכולם ביטחון ובריאות, ויהיה יוקר מחיה שאנשים יפלים למדד בה ולקנות דירה אפילו יום אחד. מכל הנתונים הדברים האלה לא קורים מחר, אבל אני חושב שאם מישהו עובד ומאמין שיכול להיות אפשרי, אז ככה בונים את התקווה ואת הרצון להישאר פה.
יופי. תודה איתי, מאוד מעריך את הזמן שלך. בואו נשוחח עוד פעם, עוד כמה שבועות. עד אז, כמו שאמרת, יכול להיות שהמצב יהיה שונה לחלוטין, כן. וננסה עוד פעם להבין איך מערכת הבחירות מתקדמת, ומה קורה עם השחקנים הראשיים, ואולי גם הלא ראשיים, שבכל זאת יכולים להיות מאוד משפיעים.
שיהיה רק טוב ורק בריאות לכל המאזינים.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.